עכשיו ב-99.5 הבוקר השישי, סוגרים שבוע, פותחים סופש. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב, אתם על הבוקר השישי ב-99.5. נו, מנתם כבר ביומנים אחרי שבגץ אישר השבוע לדחות את חקיקת חוק הגיוס ולסיים את הסיפור הזה בתוך 4 חודשים מהיום. מסתמן שלא הרבה אחר כך כבר ניפגש כולנו בקלפי בבחירות 2019. לא מעט עימותים נרשמו סביב חוק הגיוס בימים האחרונים, בין חרדים לחילונים וגם בין חרדים לחרדים. תרשו לי רגע להגיד אנחנו ולהתכוון לציבור החילוני. באמת היינו רוצים לראות פה גיוס המוני של צעירים חרדים? הרי מהלך כזה יהפוך בתוך כמה שנים את ה-DNA של צהל ב-180 מעלות. וכשמספרם של החרדים לובשי המדים ימשיך לגדול, תהיו בטוחים שיציאה למלחמה בשם האל ועל קידוש השם תהיה רק עניין של זמן. אבל עזבו את המילים הגדולות והתחזיות הקודרות של יציאה לקרב כשאלוהים לצידנו. נוכחות של 70, 80, אולי 100% מהחרדים בצהל תשפיע על התנהלות היומיומית של הצבא. דווקא בתקופה שבה נשים פורצות כמה מחסומים, הנה רק השבוע מונתה אישה ראשונה כמפקדת טייסת בחיל האוויר, התחרדות היא הדבר האחרון שצהל צריך. ומה עם התקרית לפני שבועיים בבריכה באשקלון, כשחיילות נדרשו ללבוש חולצה מעל בגדי הים, ובסוף בכלל הוצאו מהמקום בגלל שהיו בו גם חיילים דתיים. ככה אתם רוצים את צהל שלכם? לא חבל? במקום ללכת אחורה, בואו נמשיך להתקדם. וזה כולל גם אותנו, את הציבור החילוני שנהנה לרטון על הציבור החרדי, שלא עושה צבא, שלא תורם למדינה וחי על חשבון כולנו. הגיע הזמן שנוותר, ושלגמרי בקטע טוב נרים ידיים. שלא יתגייסו החרדים, ומי שרוצה להתנדב, יתקבל בשמחה. אפשר למצוא מספיק פתרונות יצירתיים כדי שאף אחד לא ירגיש שהוא נדפק יותר מאחרים. שירות לאומי, תרומה לקהילה, עבודה עם אוכלוסיות נזקקות, זו צריכה להיות המשימה של מושב החורף הקרוב בכנסת. פעם אחת ולתמיד, לקבע כאן סטטוס קוו אמיתי ויציב בין חרדים לחילונים בנושא הכי רגיש שיש. אבל את הצבא, עשו טובה, תשאירו לנו. איתי באולפן הטכנאי גיא המודעי, הבוקר השישי, מתחילים עם הדבר הזה.
מה היה לך? השבוע בחדשות.
לא מעט דברים קרו השבוע, אבל אנחנו נתמקד הבוקר באחד מהם. בוקר טוב ליאור עטל, כתבת דסק החדשות של רדיו 5 ורדיו חיפה.
בוקר טוב, עמית.
את מביאה לנו את הפרשה שמסעירה את קריית מוצקין, מנכ"ל העירייה יריב גסר, נחקר ביום שני באזהרה ביחידת להב 433.
נכון, וזו פרשה שבעצם עד לפני כמה ימים לא יכולנו בכלל לדבר עליה. אבל ביום שלישי האחרון, בשעות הערב, הוסר צו איסור הפרסום, מה שאפשר לנו לחשוף לפחות חלק מהפרטים.
וזה מתחיל עוד לפני החקירה של מנכ״ל העירייה, אני מבין.
כן, לפני כמעט חודש, כשהילד אביסר, היתו של צבי אביסר, אחד המועמדים לראשות העיר בבחירות הקרובות, מדווחת למשטרה על שני גברים, שמסתובבים בסמוך לבניין שבו הם גרים בקריית מוצקין, כמובן.
אוקיי.
צוות של השיטור העירוני מגיע למקום, מזהה את השניים כשבידם ציוד, שככל הנראה מספיק כדי לחשוד שמדובר בניסיון להתקין אמצעים לצורך האזנת צבי. והם נעצרים.
ומאותו רגע תחת צו איסור פרסום גורף, מה קורה בעצם?
מאותו רגע נפתחת למעשה חקירה בלהב 433 של היחידה הארצית לחקירות הונאה. חשוב להגיד שאחד מהשניים, בחור בשם דוד רום, הוא בעלים של חברה גדולה ומוכרת בארץ ובעולם בתחום הסייבר, והוא עוסק בהגנה ובהבטחת מידע. מעצרו של רום ושל החשוד השני, אשר עטיאס, מוערך מעט לעת עד שבית המשפט משחרר אותם.
ואז מגיע יריב גסר לחקירה באזהרה.
מנכ"ל העירייה יריב גסר, למעשה לטענת עורך הדין שמואל ברזני, שמייצג את העירייה, גסר זומן לחקירה על מנת להסביר את ההתקשרות של העירייה עם אותה חברה שבבעלות דוד רום. בוא נשמע את עורך הדין ברזני וההתייחסות שלו לחקירה.
הדבר הזה צריך להיבדק. אנחנו לא משתפים פעולה מי שעושה עזרות, אף אחד לא זימן את זה, אף אחד לא שילם עבור זה, אף אחד לא ביקש מהם אישור לעשות כאלה, לדעתי זה עניין מופרך. לנו אין קשר לחלוטין הדבר הזה, לא של ידיעה, לא של ציפייה, כלום. זה באמת תפס אותנו המונים.
וכל זה אנחנו מזכירים אחרי אירוע שהתרחש בבניין שבו מתגורר ציקי אביסר, המועמד לראשות העיר.
כן, בוא נשמע אולי גם לו מה יש לומר.
לחצה קו אדום נוסף, חשד למעורבות ישירה של מנכ"ל העירייה שניצל את מעמדו ואת כספי התושבים לשם ביצוע מעקב והאזנות סתר בלתי חוקיים כנגדי. אבל לא רק, הם כוונו גם כנגד אשתי ושלושת ילדינו הקטנים.
ורק כדי להשלים את התמונה, גם עורכי הדין של רום ועטיאס, שכאמור כבר שוחררו ממעצרם, הם מכחישים בשמם כל קשר לפרשה הזו.
נכון, בוא נשמע את עורכת הדין תמי אולמן, שעורך הדין שעדי סרוג'י במשרדה מייצג את עטיאס, ואחרי את עורך הדין גל סרטוב המייצג את רום.
הוא נעצר, והוא טוען שהזמינו אותו לבצע עבודה. מעבר לזה, הוא לא יודע על מה מדובר, בטח לא האזנה בלתי חוקית. קיבל הוראה, מבקשים ממנו, אז הוא בא לבצע, והוא היה משוכנע שהוא הולך לבצע אך ורק משהו תקני לחלוטין. הוא לא היה בקשר עם העירייה, בכלל לא היה בקשר איתם.
הלקוח שלי, דוד רום, נזכר על ידי העירייה למטרה אחת בלבד, להשיג את הנתונים על מי שפרץ למחשבי העירייה, להבין איך הוא עשה את זה, איזה שימוש נעשה בדברים האלה, הוותולו. והניסיון להציג אותו כמי שניסה להתחבר לארון תקשורת, הכל הוא בפרה.
ובעוד חודשיים וחצי, בחירות, ידענו שיהיה מעניין ככל שנתקרב למועד. ליאור עטל, כתב את דסק החדשות של רדיו הורחם אש ורדיו חיפה. תודה רבה.
תודה לך, עמית.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
Tattoo bon 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 Jordi gam 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 In ben bon 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 Palakan gan gan Oida Shemesh yokedet ve ikvar okedet kabel tagan Kmo matkot Bayam Po mea boker im kola beyoker niya lanu ham Oleli Balagan Pi, eza tava
Matima li bol
Pi, eza tava את מאפלטת את כולם עם שיזוף של שוקובו ובגד ים של גומיגם
שוקובו, בו, 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 בו גומיגם, גם, 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 גם שוקובו, בו, 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 בו גומיגם, גם, 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 גם
כולי מזיע, יש לי משהו נייס להציע תיכנס את המכונית ונתניע יש עוד הרבה להספיק גם לפני שהערב מגיע
וואליה
כמה אנרגיות
בטריה
אחלה אנרגיות
מממיה
כשהוא זז, אני ולירז, קונים לו גביה
יש לך את הברה כזה, למה לא עובד לי שום דבר, את האמת זה לא מכבד כולם אומרים לי, אז זו גבר תתעודד ליבה אני את וגלידה על היבודד
רק אני ואת נגד העולם עם שיזוף של שוקובו ובגד ים של גומיגה
שוקובו, בו, 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 בו גומיגם, גם, 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 גם שוקובו, בו, 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 בו גומיגם, גם, 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 גם
היי ג'ורדי, מה קרה? איפה החפלה פה, מה קרה? תן לי קצת מזרחי, תשכרה, מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה?
מה קרה?
תגידי מה, מה עשית פה לכולם עם שיסוף של שוקובו ובגד ים של גומיגם
שוקובו, בו, 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 בו גומיגם, גם, 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 גם שוקובו, בו, 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 בו גומיגם, גם, 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 גם
גומיגם, שוקובו, מה קרה?
בטח שמתם לב שמאז פרצה מחאת הדרוזים נגד חוק הלאום אנחנו שומעים בעיקר את קולם של הגנרלים, קציני צהל, בני העדה וכמובן את קולם של הפוליטיקאים קולות שבולטים בהדרם בשיח הזה, לפחות בתקשורת וזה של הדרוזים שמגיעים מהאקדמיה, מהתרבות, מהחיים האזרחים, היומיומיים של כולנו בוקר טוב דוקטור ג'נן פרג' פלח, מייסדת ויושבת ראש עמותת חזון נשות אקו, מרצה לעברית ומגדר וגם ראש החוג למגדר במכללה הערבית בחיפה
בוקר אור.
הרבה תארים, הרבה טייטלים. ספרי לנו רגע על העמותה הזו באקו שהקמת לפני משהו כמו 15 שנה.
כן, קצת יותר. הקמתי אותה אז, והיא מורכבת מנשים יהודיות וערביות מכל הדתות הקיימות בעצם. נשים חזקות מאוד, לא משויכות מפלגתית, והצלחנו להוביל מהלכים רבים, לא רק באזור אלא בכלל, אפילו נשים פלסטיניות.
כן.
מהרשות עצמה, וגם כן נשים מארצות הברית, מאירופה וכולי, ועל פעילות שלנו קיבלנו הרבה פרסים.
הזכרתי קודם רשימת תארים חלקית וגם מאוד ארוכה, איך עוברים עלייך השבועות האחרונים, תחת כל נושא חוק הלאום והמאבק הזה?
מה שעובר זה לא פשוט, כי אני, כמו שאמרת, בהרבה טייטלים, גם כן כאשת אקדמיה, גם כן כעובדת מדינה, וגם כן כפעילה חברתית בין יהודים לערבים וגם לדרוזים, וגם כחלק מהעדה הדרוזית, זה לא פשוט. פתאום אתה, חלק מההגדרה שלך לא נמצאת, או חלק מהזהות שלך כבר עליה מחלוקת. ולהיות או לא להיות, האם אנחנו קיימים או לא קיימים. עכשיו, כאשת אקדמיה כמובן ההגדרות משתנות ושונות, לא בדיוק כמו אנשי צבא, אבל עצם המהות היא זהה ושווה. הם רוצים להגיד לאום, מה זה לאום? קבוצה שמגדירה את עצמה שיש לה קשר למדינה, ועניין הזהות עצמה, הגדרת הזהות, מה הזהות שלי, תפיסתי את עצמי כחלק חלק נתון שזה ניתן לשינוי, ונושא השוויון שהוא אידיאל, הוא ערך אידיאל ששמו להם למדינתם אנשים כמטרה, שוויון בהיבטים מסוימים. אז יש הרבה כבר הגדרות שצריך להגדיר אותם מחדש או למחוק חלק מההגדרה שלהם, במיוחד בקרב העדה הדרוזית שחשבנו שאין עלינו מחלוקת, ועכשיו פתאום יש מחלוקת, וזה הפיט את הרוחות והעיר את האנשים. כמו שאמרת, נשמעו הרבה קולות מאנשים בעלי תפקידים בצבא, כי בעצם הצבא הוא הקשר היומיומי עם המדינה עצמה, עם הגבולות עצמם ועם העם היהודי.
כן.
שם דרוזי ויהודי נחשבו אותו דבר.
נכון. את רק לפני משהו כמו שנה, אבל קצת יותר, הונק לך פרס ירושלים לאחדות ישראל, קיבלת גם בעבר את פרס רוטרי לסובלנות, אני חושב על זה, אחדות, סובלנות, שני דברים שאין לנו הרבה מהם.
וגם רפפורט קיבלתי.
כן, אז אני אומר, אחדות, סובלנות, זה שני דברים שאין לנו הרבה מהם בימים האחרונים בארץ.
תקשיב, אנחנו גדלנו על הערכים האלה, שהם בעצם קיימים. אנחנו חיים את הסובלנות כבני אדם בתוך המדינה, גדלנו על סובלנות, גדלנו על אהבת האחר, על קבלת האחר, ובמיוחד באזור שלנו, צפון, אקו, הגליל, שבכל האזור גרים כל העדות, כולנו קיבלנו את כולנו, לא חשוב דתי, חילוני, מוסלמי, יהודי, דרוזי, נוצרי, בהאי, לא, אנחנו דווקא גדלנו על הערכים האלה וטיפחנו אותם, ובעולם רואים אותנו בעין היפה בגלל מה שיש לנו. עכשיו הם פתאום קם חוק שמנער אותנו ורצה להראות לעולם או לתושבים עובדה אחרת, יודעת, זה המצב, אבל מבחינה עובדתית הכל קיים.
את מוצאת את עצמכם ממש נפגעת, נעלבת מעצם השיח הזה, מעצם אולי הקו הזה שמנסה הממשלה להוביל?
זה לא רק השיח, זה
השיח והמדיניות כמובן, כן.
שיח, מדיניות שפתאום היא מעוגנת בחוק יסוד, שהוא אחד מ-14 חוקי היסוד של המדינה, שזה אפשר להגיד שזה קצת מקביל או קרוב לחוקה. הם בתוך חוק יסוד, אנחנו לא מעוגנים או לא מעוגנות הזכויות שלנו, אז זה קצת כמו לתת, אני יודעת מה, לתת איזה קו בפנים בפני האנשים, בפני העדה הדרוזית, שהיא כמו שעד עכשיו חשבנו שאנחנו חלק בלתי נפרד מהמדינה. ועובדה, למרות כל ההפגנה, למרות שכולם יצאו בכל אחד לתל אביב, וכמובן הרבה יהודים היו שם, ומאוד ערבי השתתף גם בהפגנה, למרות הכל, הם, ולמרות הכעס, הם שרו את התקווה יחד, הם הרימו את הדגל של ישראל יחד עם דגל העדה הדרוזית, שהוא דגל זוכני דתי ולא פוליטי. כלומר, רצו להפגין בפני כל העולם, הנה, אנחנו רוצים את המקום הזה, רוצים להיות חלק מהמקום הזה, חלק בלתי נפרד. ועובדה, אנחנו יודעים הכל ורוצים את הכל, ואנחנו רוצים רק שירצו בנו ויכירו בנו.
לבני העדה עצמם, יש אולי חלק גם, דיברנו, את יודעת, על זה שכולנו גדלנו על ערכים של שוויון ושכולנו ישראלים, אבל אם מסתכלים על השטח, אנחנו רואים את המצב במגזר הדרוזי ובקרב גם מיעוטים אחרים, ואנחנו רואים את הפערים המאוד משמעותיים בתקציבים, בתשתיות, בחינוך, במלחמה במיגור הפשע. לא חסר, השוויון הזה הוא קצת פיקטיבי אולי.
ואני כאשת אקדמיה הולכת למבחן התוצאה, אני מסתכלת על הדברים בגדול יותר. אני רואה את ההבדל בין העדה הדרוזית היום לפני 70 שנה, לבני אחוז המשכילים היום למה שהיה, אחוז הנשים המשכילות ובעלות התפקידים והתוארים המתקדמים בחברה הדרוזית היום בהשוואה לעבר. אבל עניינים אחרים שהם כמו מה שהזכרת, עדיין אין שוויון מוחלט, אני איתך, וגם אתה אמרת, וזה קיים, וזו עובדה קיימת. זה צריך לעשות, בוא נגיד, הממשלה עצמה, המשרדים, הרשויות צריכים לעבוד יחד עם בני העדה, ולקדם את העניינים האלה שעדיין יש בהם פערים, אבל אנחנו מסתכלים על מבחן התוצאה, יש שינוי גדול, אנחנו מכירים בשינוי הזה ורוצים להמשיך איתו ולחיות כאן כחלק בלתי נפרד מהמקום הזה.
כמה המאבק הנוכחי ישפיע, ישיר כאן, אתה יודע, את השלכות גם בעתיד. זאת אומרת, ביום שאחרי, ביום שמחאת הדרוזים והמחאה נגד חוק הלאום ככה תדעך, עם מה נשאר?
תקשיב, בינתיים עדיין יש את מה שנקרא הלהמת רוחות בקרב בני העדה, יש סוג של אכזבה, אבל יש עדיין קולות של תקווה ורצון לעבוד יחד על אולי עדון החוק או חקיקת חוק יסוד אחר. אני לא יודעת, ביטול חוק יסוד זה בינתיים בלתי אפשרי, כפי שאני מבינה, אני לא משפטנית, אבל מהקריאות שלי ומההשכלה שלי. אבל להוסיף משהו לטובת האזרחים הדרוזים זה ישנה הרבה, כי לא צריך להציט ולהלהים ולשנות עמדות ולשנות אמון ואמונה, זה לא מתאים. אנחנו במיוחד נמצאים במקום שבפני כל העולם תמיד הניפו את דגל הכוח שנמצא בקרב בני העדה בגלל השייכות למקום, את הביטחון העצמי שקיבלו כאן, את הביטחון הכלכלי והכל. למרות, אם אני רוצה להסתכל, יש גם כן משהו שמאוד מעניין. ב-2015 היה מחקר על מדד האושר בתוך ישראל, ואז הדרוזים קיבלו כאילו מקום ראשון במדד האושר, ואז כאילו אחד הסיפים היה למה? כי יש הנמחת ציפיות בקרב בני העדה, וזה לא כל כך נכון. בני העדה הם חיים יחד, חיים בטבע, הם מאוד רוחניים. למרות הכל, לא מוותרים על זכותם בלחיות בכבוד. וזה מה שאנחנו רוצים.
עוד משהו שאולי המאזינים שלנו לא יודעים עלייך, את הדוקטורית הדרוזית הראשונה שאינה מתחום הרפואה בישראל. כן. בכלל, מגיעה ממשפחה שבאמת אפשר להגיד עליה הכל, רק חוץ מהנמחת ציפיות, כמו שאמרת. אביך הוא השופט הדרוזי הראשון בארץ, זית פלח, אחיך, כמובן גם שופט. יודעת, אנחנו מדברים פה בסופו של דבר, כולנו הרי ישראלים, כישראלים לישראלים, ובאמת אין כאן שום סיבה שמישהו יהיה ישראלי יותר או ישראלי פחות. דוקטור ג'נאן פארג' פלח, ראש החוג למגדר במכללה הערבית בחיפה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, ונקווה לימים, את יודעת, אופטימיים וטובים יותר.
תודה רבה, אולי זה יצא נושא למחקר חדש שאני אערוך אותו בעתיד.
הנה, אז כבר יצא מזה משהו חיובי. תודה.
תודה רבה.
להתראות.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
זה הזמן להגיד בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, גיא פדה מהמכללה החברתית-כלכלית, עורכת הדין מיקי בן יצחק וטל ארוש, כתב העיתון ידיעות חיפה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואו נצא לדרך. תעשיית הלכלוך ברשת נחשפה השבוע בתחקיר של ידיעות אחרונות, כאילו לא ידענו, מועמדים בבחירות המקומיות סוחרים את שירותיהם של יועצים אסטרטגיים שמתמחים בהכפשות של יריבים. גיא, אולי זה לגיטימי בעולם שבו אנחנו חיים.
הכפשות לדעתי אף פעם לא לגיטימיות. מה זה לגיטימי? הכפשות זה כשאין לך מה להגיד, אז אתה מכפיש, ועצוב שהיום פשוט כל כך קל להכפיש, כל כך קל לייצר כל מיני ידיעות, אתה מתקתק את זה, מקליד את זה.
אז יש את הכלים, אז אולי חלק מהמשחק.
הטרגי זה שגם התקשורת הרבה פעמים מרימה דווקא מהמקומות האלה, שאתה יודע, מישהו מפרסם איזה שטות בפייסבוק שהוא ימציא, ופתאום אתה רואה את זה בעיתונים, מצטטים את זה כאילו שזה איזה מקור מוסמך אמר את הדברים. זה מכוער, זה עצוב, וזה טרגי, כי זה מרחיק אנשים עוד יותר מהעיסוק בשלטון המקומי, והשלטון המקומי הוא שלטון כל כך חשוב, שמתעסק כל כך בדברים בחיים שלנו, הכבישים, התחבורה, הפסולת, רווחה, התשתיות, כל כך הרבה דברים, ואנשים לא מתעסקים בזה, ומה שהלכלוך הזה עושה זה שהוא גורם לעוד כמה אנשים להגיד, טוב, אני לא אכנס בכלל, זה הכל גועל נפש, אני לא אסתכל, וזה פשוט חבל.
ארוש אומר גיא שחבל, אבל מצד שני, בוא נודה, אתה יודע, רוב מערכות הבחירות המקומיות הן די אפורות ומשעממות, וזה מוסיף קצת עניין.
אני לא חושב שבעניין הזה, אתה יודע, דרך הכפשות צריך להוסיף עניין. אני חושב שצריך להוסיף עניין דרך אנשים טובים ודרך הגבלת כהונה. בוא נתחיל מזה לפחות.
אתם הגעתם נורא סלחניים לפני, היום, תקשיבו.
לפני שנגיע לשלב ההכפשות, בוא נתחיל בזה של הגבלת כהונה, שאנשים לא ישבו על הכיסא שלהם 20 שנה, ואתה יודע מה קורה אחרי 20 שנה, ככה מתחילה השחיתות.
עוד הרבה לפני.
בלי שום קשר לזה, אני לא מאמין בכל עניין ההכפשות והכל, אבל אתה יודע, כל הזמן אני שומע, לפחות, אתה יודע, מהחוג הקרוב שלי בכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות שבתחרות אין חוקים. להגיד לך שאני מאמין בזה, אני לא מאמין בזה, אבל תסתכל על החברה שלך, תסתכל על ישראל 2018 ותבין שזה מראה, זה הכל.
מיקי, אנחנו מדברים על פייק ניוז, על עמודי פייסבוק פיקטיביים, על מניפולציות, מה צריך כדי שזה לא יקרה? אולי איזשהו גורם מפקח? איזה מבוגר אחראי?
אם בארזים נפלה של אבת,
מה יגידו?
מה יגידו עזובי הקיוס? ואנחנו רואים שהתופעה הזו, אנחנו יודעים שהתופעה הזו לא התחילה מהיום, ובטח לא מהבחירות לרשויות המקומיות. אנחנו ראינו את הגדולים ביותר, החל מהקמפיין של טראמפ לבחירה, בהתמודדות שלו לנשיאות, ובבחירות שלנו כאן לכנסת ישראל, בדיוק אותו דפוס, בדיוק אותה שיטה.
אז זאת אומרת שזה עובד.
כמו שגיא אמר, זה רק מרחיק את הטובים שבעצם אומרים, במקום שחלו לבדוק אם הדבקתי מסטיק על הכיסא של המורה כשהייתי בכיתה ו', אני עכשיו אתפנה להתעסק במחקר, בעסקים, ולא אכניס את עצמי לתוך הקלחת הנוראית הזו. ובצדק.
טוב, אתם התחלתם התחלתם בנימה מאוד מאוד סלחנית היום, אז אולי ננסה להוציא משהו מכם באייטם הבא.
נחמד, נחמד, היה ממש נחמד.
ובשבוע הבא זה יקרה, וזה מאוד עצוב, חייבים להגיד, אחרי 52 שנה הטלוויזיה החינוכית תיסגר, ובעצם אנחנו ניפרד מאחד הדברים היותר טובים שהיו כאן בארץ. גיא, מי אשם במחדל הזה?
יש, אתה יודע, רוצים שהכל יהיה מופרט ושהכל, שום דבר לא יהיה ציבורי ושום דבר לא יהיה, שום דבר לא יהיה איגוד עובדים ושום דבר לא יהיה מוסדר ושהכל יהיה מה שעושה הכי טוב לבעלי הון ומה שמשרת את מולך הרייטינג. אז הטלוויזיה החינוכית היא לא מהז'אנר הזה, היא מז'אנר אחר לחלוטין, שבאמת אין כמעט דברים כאלה היום. אתה מסתכל על חלק מהתוכניות האלה כמו קשקשתה
ופרפר נחמד
ואתה רואה איך הם באמת בתקציב של כלום, התפורות שם נראה לי, זה, יודעת, היום בבתי ספר עושים תפורה יותר משוכללת מזה, ופשוט שחקנים שנתנו את הנשמה וטקסטים טובים וידעו לדבר בניגוד לאילגות של התוכניות טלוויזיה החדשות בעברית, ועשו פשוט פנינים שזה מדהים שאתה בגיל 40 ויותר אתה עוד זוכר, אתה זוכר תוכניות, אתה זוכר את הדמויות, עוד מרגש אותך לראות את אוזה ובץ וכל מיני כאלה, וזה טרגי, ועכשיו שאנחנו לא יודעים לעשות דברים כאלה היום, וזה חבל, כי זה סוג הדברים שהייתי רוצה שהיום מדינה תשקיע בהם, ועכשיו שאנחנו צריכים את זה, וזה בדיוק איזה קונטרה להכפשות וללכלוך ולתרבות זבל ורייטינג שמציפה אותנו.
מיקי, אולי פשוט צריך לדעת להתקדם.
עם כל הצער, כן. וגם אני גדלתי כאן בשנות ה-70 על אותן תוכניות, אבל גם לי יש ילדים, ואני רואה, שומעים, אתה יודע, רואים שידורים חוזרים של קרובים, ואני אומרת לילדים, בואו תראו, ומסתכלים עליי, אומרים לי, אמא, מה מצחיק פה, מה משעשע כאן? הם לא מתחברים. אני חושבת שעם כל הצער, אלה הם תכנים שכבר נעלמו מהעולם.
אז מה שאת אומרת, צריך להתקדם, וזה טבעי.
נכון, נכון.
אוקיי, ככה זנחת את הנוסטלגיה, מיקי, בלי למצמץ אפילו.
נכון, קשה, אבל זו המציאות, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות.
ארוש, אתה גדלת על מציאות מעודכנת, דור שגדל על תכנים אחרים לגמרי ושונים מהקלאסיקות של החינוכית בשחור לבן.
אני אתן לך את זה בכמה נקודות. כן. אחד, בשביל השמאל, אז ערוץ 20 השם הוא לקח את כל הכסף. שתיים, אני אישית מבחינתי החינוכית זה...
גיא מוחא כפיים.
בסדר. שתיים, מבחינתי החינוכית, הבית של פיסטוק, זה הייתה תוכנית האהובה עליי, שאגב, סגרתי את המעגל שהייתי חייל, והיה לי ערב לחיילים ביום חמישי, שקראתי לו הבית של פיסטוק, זה היה מבחינתי סגירת מעגל גם לכל הדור שלי. וחוץ מזה אני אגיד לך, אם את ערוץ אחד הצליחו להפוך אותו לאגב ערוץ מדהים כאן וטכנולוגי,
אני מסכים איתך,
ואנשים צעירים, לא הייתה שום סיבה בעולם לא לעשות את אותו דבר גם בחינוכית. יש אנשים טובים, יש כותבי תוכן טובים, אפשר לעשות טלוויזיה טובה. אתה יודע, פשוט כנראה או שלא צעקו מספיק חזק כמו ערוץ 20, או שפשוט אף אחד לא רוצה, זה הכל.
אני דווקא, אתם יודעים מה, ככל שהשיחה הזו התקדמה, אני תפסתי כמה נקודות אופטימיות. אני חושב שהחינוכית החדשה או החיה החדשה שתהיה, תהיה לא פחות טובה. ועוד 40 שנה הילדים האלה ידברו על קלאסיקות אחרות לגמרי, וגם זה בסדר. אז בואו נמשיך. ממש אוטוטו, אמצע אוגוסט, החודש הכי מאתגר, במיוחד אם אתם הורים, ויש גם כמה תופעות מרגיזות שחוזרות על עצמן מדי קיץ בתקופה הזו. גיא, נתחיל איתך. איך אתה למשל עם הורים שמביאים את הילדים לעבודה?
למה אתה מתחיל איתי היום כל הזמן? לא נותן לי זמן לחשוב.
בגלל זה.
תשמע, אני גיליתי שהעניין של אוגוסט זה הגיל של הילדים. כשהילדים קטנים, אז מאוד קטנים, אז אוגוסט הוא באמת, כאילו מורכב מאוד. ככל שהם גדלים וקצת יותר יודעים להעסיק את עצמם, פתאום אתה מגלה שאוגוסט יכול להיות דווקא חודש חביב. ואז באמת השאלה זה, מה קורה עם הילדים של האנשים האחרים? האם אתה צריך לסבול את הילדים הקטנים שלהם או לא?
אחרי שלך כבר התגברת, אתה אומר, למה קצים של אחרים?
תשמע, אני חושב שאני רואה את זה בדיוק, היה לי שיחה על זה השבוע. צריך לתת לילדים, ילדים צריכים לדעת להשתעמם. ילדים צריכים לדעת לפעמים לשבת ולבהות בתקרה ולהיות בסדר עם זה.
זה חלק מהחופש.
זה חלק מהחופש, זה חלק מהעניין. אנחנו כל כך אובססיביים לפעמים והיסטריים לתפעל אותם ולתפעל אותם ולתפעל אותם, שאנחנו גם מתישים אותם, ואנחנו לא נותנים להם את הכלי המאוד חשוב הזה שהם יצטרכו אותו בחיים, של לדעת פשוט לפעמים לשבת ולשרוף איזה שעה, כי זה מה שעכשיו צריך לעשות.
למצוא איזה נקודה על הקיר ופשוט להעביר שם.
ולהעביר את הזמן, וזה מאוד חשובה בחיים שהם צריכים אותה גם כן. אז זה המסר. מעבר לזה, כמובן שאני תמיד אגיד שההורים צריכים שיהיה להם גם יותר חופש.
והרבה פעמים יצרנו בשביל להשתעמם, יש בית ספר. מיקי, קצת הסתמסנו על העניין הזה השבוע, את בעיקר מזדהה פה עם סבלם של המורים.
סבלם של ההורים.
של ההורים, כן.
נכון, כי אצלנו, במדינה שלנו, אנחנו מדברים, לא מדברים על יולי-אוגוסט, אנחנו מדברים על יולי-אוגוסט-ספטמבר ברצף. כן, אנחנו מסיימים את יולי ואוגוסט, ומיד נכנסים לחודש ספטמבר, שהוא כולו מלא חגים. יש סך הכל, אני ספרתי, סך הכל 5 ימי עבודה בכל חודש ספטמבר, וכמו כל שנה שככה אנחנו, אני חושבת עם עצמי, אומרת איזה שמין שטות זו, לא לעשות את החופש הגדול ביולי, סליחה, באוגוסט-ספטמבר, במקום ביולי-אוגוסט, וככה בעצם להרוויח יותר, לחסוך פחות ימי חופש.
נכון.
מה גם, ככל הנראה, למורים יש לובי יותר חזק מללובי של, ללובי של ההורים.
השנה אין ספק שאוגוסט הוא הטרום טירונות של מה שמחכה לנו בספטמבר, אולי מזג האוויר לפחות ישחק קצת לטובתנו. ארוש, עם כל זה שאנחנו נהנים פה להתלונן על ילדים של אחרים בעבודה ועל החום ועל הכל, בסוף כולם טסים לחול, אז על מה יש להתלונן?
מה יש להתלונן? אוגוסט זה חודש מיותר, חוץ מהיום הולדת של אמא שלי זה חודש מיותר, הכל בו יקר.
מזל טוב, מזל טוב.
בכל מקום שאתה הולך, בכל מקום שאתה הולך יש אלפי ילדים שצורכים הופעות בקניונים ועוד אלף אחד דברים. אני רק רוצה לגעת בנקודה שנגע במיקי, אם אני לא טועה. זה אוגוסט מבחינתי, זה היה לשמור על אחי הקטן בבית, ואני לא חושב היום שהורים משאירים את הילדים שלהם עם האחים שלהם בבית לצפות בטלוויזיה, להסיק את עצמם, זה לא נורא, לא קרה כלום עם האמא חוזרת בארבע, אפשר להשאיר אוכל, אפשר להכין תוכנית אומנותית, ולא כל דבר זה צריך ללכת לפארק היום ומחר לגן חיות, ולתת לכל המדינה הזאת להשוק אותנו, כי כולנו יודעים שאם יש לך פעם בחודש את המבצע ב-10 שקל שהעירייה עוזרת לך, בשאר הפעמים אתה משלם 200 שקל כניסה לכל מקום.
הראש, אתה עושה בייביסיטר?
או, הנה, סגרנו כאן עבודה לקיץ.
אני עושה בייביסיטר על אחייניות שלי, כשהן מבקשות, זה עולה לי יקר, אבל עד שיש בנות במשפחה, אנחנו באנו אני באתי מבית של 3 בנים, אז אני שותק.
אז מי שמעוניין בשירותי בייביסיטר לחופש ולקיץ הזה, אנחנו יכולים לפנות אלינו, נעביר לכם מספר טלפון של טל ארוש, אפשר לסמוך עליו, חברים. תודה רבה לכם על השיחה המאוד מהנה הזו. גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, עורכת הדין מיקי בן יצחק, וטל הרוש, כתב העיתון ידיעות חיפה. סוף שבוע מעולה לכם.
סוף שבוע טוב.
יאללה ביי. הבוקר השישי מגיש עמית לוי.
את הרעש של האגו של פול קלף מעלי את הקליפה זקק נפשי שתאיר שתדע מאורך קח את כל הידע שאר לי אותה יפה פשוטה כמו אמא אדמה רק תשאיר בי מילה חזקה כרוח תן נשימה שאוכל לנוח אמונה תחזק לאורכה של הדרך אסוף את ליפי הוא זקוק לערך שמע את כל יד ליל כמו חבר טוב כמו אבא שאוהב שמחבק אל תעזרני לפעמה חושב קח את הכאב העבר זה נגמר קח את הכבוד הרי אומר האוכב בנפשי כבולותיי תן לראות מרחבים תן לראות בסדותיי אז קח את כל הבצע שאר לי אותה יפה צחורת נעימה רק תשאיר בי מילה חזקה כרוח תן נשימה שאוכל לנוח אמונה תחזק לאורכה של הדרך לסוף את ליבי הוא זקוק לערך שמע את קולי את ליל כמו חבר טוב כמו אבא שאוהב שמחבק תעזמני לבד בחושך קח תקן
ביקור של קבוצות ספורט וספורטאים במשכן הנשיא הוא לא דבר יוצא דופן, אבל זה בטח לא משהו שקורה בכל יום למועדון צנוע, כמו ממסמך רובי שפירה. נגיד בוקר טוב לאור שלזינגר, קפטן ממסמך רובי שפירה. בוקר טוב אור.
אהלן, בוקר טוב, סופת נעים.
ואיתנו גם ערן איתן, מי שמוביל את תוכנית מגן הכבוד תקווה ישראלית מטעם בית הנשיא. בוקר טוב ערן.
בוקר מצוין.
ערן, על מה אנחנו בעצם מדברים? ספר לנו קצת על מגן הכבוד, תקווה ישראלית.
בעצם תקווה ישראלית מגן הכבוד זה תוכנית הדגל של נשיא המדינה לחיזוק הממלכתיות, לביסוס השותפות בין ארבעת המגזרים שמרכיבים את החברה שלנו, חילוניים, דתיים לאומיים, חרדים וערבים. למי שלא יודע, החברה הישראלית עוברת שינויים דמוגרפיים שהם מאוד משמעותיים, שמעצבים את הפנים של החברה הישראלית בצורה אחרת. כשהמיזם הזה, התקווה הישראלית, היא בעצם מיזם שפועל לקידום של השתלבות של כל המגזרים בתחומי מפתח, חברתיים וכלכליים, שזה חינוך, אקדמיה, תעסוקה, וכמובן, כמובן, כמובן, ספורט.
כן, כי אין כמו ספורט בסופו של דבר כדי באמת לחבר בין כתבים, בין אנשים מכל רקע כלשהו. השנה בחרתם במחלקת הנוער של ממסה מחובי שפירה, שביום ראשון בתחילת השבוע הזה פגשה את נשיא המדינה ראובן ריבלין. אור, אתה מאמן שתי קבוצות במסגרת המפעל הזה, איך היה ביקור במשכן הנשיא?
אין, אכן כן, היה מרגש מאוד. ואתה יודע, לא כל יום אתה מקבל חותמת על תרומה שאתה נותן ועוד כבוד בעצם שיש מישהו שבאמת מעריך את כל הדברים שעושים באמת למען הילדים ולמען הקהילה. זה מרגש מאוד. הפרויקט בעצם זה נקרא קידום דרך הרגליים, שבמסגרתו, אני אתן ככה רקע כללי שהמאזינים יוכלו להבין על מה מדובר.
כן.
הילדים מקבלים שעתיים שבועיות של תכנים עיוניים, שבעצם בהם הם לומדים דרך סיפורים של ספורטאים כיצד ניתן להתגבר על מכשולים ולצמוח. כמובן גם במסגרת השעתיים האלה עובדים איתם על שיעורי בית והכנת עבודות. בנוסף לשעתיים האלה הם מקבלים עוד שעתיים שבועיות, בהם זה אימוני כדורגל, ששם זה יותר איפה שאני נכנס לתמונה. בעצם הפרויקט הזה השנה הוא מתחיל שנה חמישית, בספטמבר אנחנו מתחיל שנה חמישית. הוא מונה היום 350 ילדים מכיתות א' ועד כיתות ח', מעל 20 בתי ספר אנחנו כבר מגיעים, שזה בעצם האזור שאנחנו עובדים בו, העיקרי זה חיפה והקריות. ואנחנו מצליחים גם להגיע ואנחנו מקיימים גם את הפרויקט ביישובים וכפרים ערביים כמו ג'סר א-זרקא, איבלין וגם דליית אל-כרמל. בעצם אנחנו, הבתי ספר שאנחנו עובדים איתם, יש גם בתי ספר עם חינוך שהוא חרדי וגם עם בתי ספר חינוך ממלכתי. זאת אומרת שאנחנו מנסים להגיע לכל האוכלוסיות ולגעת בכמה שיותר ילדים שבעצם זקוקים לזה. כמובן שנדרש פה שיתוף פעולה מלא גם מהמנהלים של הבתי ספר. ואני כמורה לחינוך גופני בעצם יכול להגיד שאני משלב את זה אצלי בבית ספר בצורה יוצאת דופן, והילדים שמקבלים את זה זה ילדים שהם מאוד זקוקים לדבר, לאו דווקא מרקע סוציו-אקונומי נמוך, אלא לפעמים גם אנחנו, הם גם סוציו-אקונומי נמוך מקבל את זה, אבל לא רק, גם ילדים שצריכים את זה, אתה יודע, עם בעיות רגשיות או בעיות חברתיות, והכדורגל ודרך הספורט בעצם זה עוזר להם להתגבר על מכשולים בבית ספר עצמו.
אוקיי.
והם עובדים על זה והם נהנים ואנחנו רואים השתפרות וקידום ו... אין דבר כיף מזה.
אירן, אתה יזמת את המפעל הזה. אני מניח שאתה יודע, כשבמשכן הנשיא יושב נשיא כמו ראובן ריבלין, שהזיקה שלו לספורט היא הרבה יותר מברורה, זה באמת בדמו, המהלך הזה בטח, אתה יודע, זה די הקל על כל הסיפור הזה ועל היציאה לדרך. איך זה לעבוד עם נשיא שהוא אוהד ספורט אמיתי?
אז קודם כל, כמו שאמרת, הנשיא הוא אוהד מספר אחת היום לספורט, ואני חושב שהדבר המשמעותי פה זה הנשיא מבין את הכוח שיש לספורט. הספורט הוא למעשה המקום היחידי שבו כללי המשחק שווים, שילדים נמדדים על פי הכישרון שלהם ולא על פי הגזע שלהם או הרקע מאיפה הם מגיעים או איפה הם נולדו. זה מקום מדהים שיודע לחבר ביחד ילדים ממגזרים שונים באמצעות ליגות שקיימות, באמצעות מיזמים מדהימים כמו שממסה מחור בשפירה עושים. אין ספק שהיום המטריה הזאת והגב שנותן לנו נשיא המדינה מאפשרת לנו לפעול בסביבה שהיא כל כך מאתגרת בחברה שלנו. אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים פה זה בעצם שנוצרו באמצעות המפעל הזה של מגן הכבוד מיזמים ופרויקטים שבעצם מקדמים את החיבור בין אוכלוסיות שונות. בסוף המטרות שלנו הם לעודד את המועדונים, את מחלקות הנוער, את הרשויות המקומיות, את העיריות, למעשה לפעול בתחומים הערכיים חינוכיים לטובת ביסוס שותפות בין קבוצות שונות באוכלוסייה שלנו.
טוב, אנחנו תמיד בעד מנהיגים שיש להם באמת אהבה אמיתית ולא מזויפת, באמת אותנטית לספורט. אין ספק שהנשיא שלנו הוא אחד כזה. אור שלזינגר, קפטן, ממסמך רובי שפירא, ערן איתן, יוזם תוכנית מגן הכבוד, תקווה ישראלית מטעם בית הנשיא.
צריך להגיד כן? רק גם ששותפים לתוך המיזם הזה מהעיר חיפה, גם מכבי חיפה וגם הפועל חיפה, שהפועל חיפה גם הייתה בגמר פיינליסטית באחת הקטגוריות.
Okay.
יש לנו שני קטגוריות, יש לנו קטגוריה שהיא למחלקות מצטיינות, מחלקות נוער מצטיינות, מועדונים מצטיינים, ובמסלול ליגת העל למעשה מכבי חיפה והפועל חיפה משתתפים. ממסמך רובי שפירא למעשה הם חלק ממסלול הדור הבא, ולשמחתי, לשמחתכם, לשמחת העיר חיפה, למעשה שני מועדונים נמצאים, שלושה אפילו נמצאים כפיינליסטים בתוך התהליך השנתי שאנחנו מובילים יחד עם מגן הכבוד הזה.
ישר
כוח ותמשיכו בעשייה.
ואנחנו גם יודעים שבפתיחת עונה יהיה לכם גם שיתוף פעולה מעניין עם כל קבוצות ליגת העל, עם הקפטנים, אנחנו נחכה כמובן גם לזה. חברים, נכון. תודה רבה לכם על השיחה הזו, סוף שבוע נעים.
תודה רבה, ביי ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
מתקרבים לסוף השעה וזה הזמן לקבל זמר ויוצר שאני באופן אישי מאוד אוהב. בוקר טוב עברי לידר.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
אני בסדר גמור, אתה עם סיבוב הופעות חדש כאן ועכשיו.
נכון, התחלנו אותו בקיסריה במאי, והוא באמת מאוד מאוד חדש. הכל בו חדש, אתה יודע, כאילו הווידאו, העיבודים, התאורה, יש פה שירים חדשים כמובן בתקופה האחרונה כמו מוגזם הנסיכה שלי, עד אתה יודע דברים מהתקליט הראשון דרך כל השנים כמובן, ואנחנו מגיעים איתו להיכל התרבות ב-18,
היכל התרבות בתל אביב, נכון, ב-18 באוגוסט, כן? וממה שאני קורא ככה לאחרונה אני מבין שאתה גם מאוד עסוק בימים אלה, לא רק במוזיקה.
אני עסוק בכלל, אתה יודע, אני עסוק בהרבה דברים שאני...
אני אספר למי שלא מעודכן, הצגת השבוע יצירה מעשה ידיך בתערוכת אומנות פלסטית בבאר שבע.
כן, נכון, זה כזה אינסטליישן של ניון.
כן.
כן, אני גם עובד על תערוכת יחיד של צילום לנובמבר, אז כן, אני עושה כל מיני דברים. לא שאני עושה כבר יותר משנה, התחלתי להציג, הצגנו בחול קצת עכשיו, אתה פה בארץ גם, וכן, אני מאוד מאוד נהנה, וזה מרחיב את תעסוקיי.
הזכרת שמדובר בעצם בעבודה שבעצם מציגה איזושהי כתובת ניאון, הכתובת הזו אומרת באנגלית, נכון, I deserve to be happy.
כן, כך נקצת העבודה.
אני ראוי להיות מאושר, או בתרגום לישראלית, מגיע לי להיות מאושר?
גם לי מגיע, כן.
זה משהו שמגיע לכולם בעצם.
זה מגיע לכולם, אבל אתה יודע, העבודה מנסה לשים את זה בפרונט של הדברים ולתת לזה תשומת לב. אני חושב שזה דבר שאנחנו שוכחים, קל לשכוח, אתה יודע, בתוך החיים שלנו, בתוך היום-יום, בתוך העיסוקים שלנו הגדולים, בתוך הסיבוכים שאנחנו מייצרים בתודעה שלנו ובנפש שלנו, וזה מאוד מאוד פשוט, כמעט טריוויאלי. אבל אנחנו צריכים להזכיר את זה, ואתה יודע, גם אינטרנלי, גם אנחנו בעצמנו, כלפי עצמנו, אתה יודע, לתת לעצמך את המקום הזה ואת הזכות הזאת, ולא להרגיש שזה לא בסדר, ומצד שני גם כלפי אנשים אחרים. אז אני חושב שהאמירה היא כפולה באיזשהו אופן.
ואפרופו משהו שמגיע לכולם, יצא שדווקא בשיא מחאת הפונדקאות, הזכות להיות הורים, משהו שאין ספק שמגיע לכולם, לא היית בארץ?
נכון, לא הייתי בארץ, אבל עשיתי וידאו.
כן.
עשיתי וידאו קטן עם שיר שלי שנקרא הילד שלי, שזה שיר דווקא מלפני, אתה יודע, כמה שנים, 5-6 שנים.
כן.
ונורא רציתי להיות חלק, אתה יודע, כי זה נראה לי נורא חשוב. זה נראה לי אגב דיון שהוא יותר עמוק מרק עניין הפונדקאות, שהוא כמובן מאוד מאוד חשוב.
ורלוונטי, זה בעיקר על שוויון. אתה יודע, שוויון בחברה שלנו, איך אנחנו רוצים שזה ייראה, איך אנחנו רוצים לחיות, איפה אנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו, באיזה סביבה. אני חושב שזה רגע חשוב.
גם בעבר התבטאת, אני זוכר, היה בזמנו את הפוסט של אראל סקאט שעורר שערה, אתה יודע, ככה של כמה ימים. גם אז התבטאת, תמכת מאוד, אתה מאוד מעורב בכל ה, בעצם בכל המחאה הזו, גם אם אתה, לא משנה אם אתה בארץ, בחול באותו רגע.
תראה, יש דברים שהם נוגעים לי וחשובים לי, אבל כן. אני כמובן שמח ומשתדל להיות מעורב בהם. אני רק רוצה להגיד שאני חושב שבמקרה הזה, ושמחתי לראות את זה בהפגנה, שאני חושב שזה באמת חצה את העניין המגדרי.
נכון.
זה לא רק עניין של, של הקהילה, מה שקוראים, אתה יודע. אני חושב שזה, זה פחות ספציפי מזה. אני חושב שזה עניין שלנו, כחברה, ושמחתי לראות הרבה אנשים, סטרייטים, אתה יודע, אנשים שזה לא בהכרח נוגע להם באופן אישי, עניין הפונדקאות של גברים, אבל, נלחמים על הרעיון שאנחנו חיים בחברה צודקת ושוויונית. שזה, כי אתה יודע, זה מתחיל ממקום אחד וזה יכול להגיע לעוד מקומות. זה יכול, אם אנחנו לא שמים את עניין השוויון כמשהו מאוד מאוד עקרוני וחשוב מול העיניים שלנו, אז אפשר להידרדר עם זה לכל מיני מקומות.
זה בטוח. באחרונה אתה גם בעולם הסטארט-אפ. ספר לי במשפט שניים על MyPart. סטארט-אפ שאתה מעורב בו, גם תסביר לי, כן. עד כמה ואיך אתה מעורב בדבר הזה?
MyPart הוא פרויקט מאוד מאוד מעניין שהגיע לפתחי ושמחתי להצטרף אליו. מדובר בסטארט-אפ שמייצר פלטפורמה, אני מנסה להגדיר את זה בפשטות, פלטפורמה לאומנים, כותבי שירים, אבל גם לאומנים ויזואליים, דיזיינרים ואנשים שמתעסקים בווידאו, להגיע עם העבודות שלהם בעצם הכי קרוב לאומנים גדולים ומפורסמים מכל העולם. באיזשהו אופן to cut the middleman, כמו שאומרים, של חברות הפאבלישינג הגדולות, שנגיד עומדות בין אדם שלא קשור לתעשייה וחי איפשהו בעולם וכתב שיר שלדעתו נורא 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 מתאים לריאנה. אז בעזרת MyPart הוא יכול להגיע לריאנה עצמה או למנהל של ריאנה שבוחר עבורה שירים ולהציע את השיר הזה מיידית אליו ישיר, ולא צריך, אתה יודע, לנסוע ללוס אנג'לס ולנסות ללכת לדפוק על דלת של איזה משרד בחברת פאבלישינג גדולה שלא באמת התייחסו אליו ברצינות.
אתה מחובר לכל, אתה יודע, הפן הטכנולוגיה החדשה, לעולם הזה שככה מתקדם בקצב די מטורף?
כן, תראה, טכנולוגיה מעניינת אותי, תמיד עניינה אותי, גם בתור ילד, כאילו מאוד אהבתי, כאילו החיבור שלי למוזיקה אלקטרונית הגיע גם מתוך איזה עניין בחידושים טכנולוגיים, וזה תמיד מעניין אותי ותמיד עניין אותי, ואני ככה תמיד מחפש דברים חדשים, אתה יודע, גם בהופעה שלי תמיד אנחנו מחפשים דרכים חדשות לעצב וידאו ולהראות קונטנט אז יש את זה גם במופע שלנו החדש, כל מיני דברים שהם תמיד, נגיד רונן אג'אר שעושה לי את התאורה ואת הבמה, אנחנו תמיד יושבים הרבה הרבה קודם ומחפשים משהו מעניין ואיך לדחוק את הגבולות קצת וכנען וכל מיני דברים שקשורים לטכנולוגיה, אתה יודע, התקדמות היא באמת נורא נורא מהירה כמו שאתה אומר, וכשמצליחים לנטל את זה לטובתנו, תודה, ולהמציא כל מיני דברים חדשים שהופכים את מה שאנחנו עושים ואת איך שאנחנו חיים, וזה למגניב יותר ותודה, להוציא מזה דברים שעוזרים לאנשים גם, זה מגניב. אני אוהב להיות חלק.
זה תמיד כיף. אני, אתה יודע, יש הרבה סיטואציות שאנחנו נתקלים בטכנולוגיה ואז אנחנו מבינים כמה אנחנו לא מבינים, אבל כיף.
אתה יודע, גם אני תמיד, אתה יודע, ההבנה היא כמובן להגיד לך שאתה יודע, ב-MyPart נגיד יש אלמנט משמעותי של AI, שהמערכת הממוחשבת עוזרת לסדר שירים לפי ז'אנרים, לפי כל מיני דברים, אתה יודע, תומכת באומנים ובאנשים שעובדים בתוך המערכת. להגיד לך שאני מבין איך עובד אלגוריתם AI, כברור שלא, אתה יודע, אבל אני מבין מה זה אומר, ואני מבין מה זה יודע לעשות, ומה זה יכול לעשות, ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה בשביל לשכלל את המערכת ואת הדרך שבה אנחנו עובדים. אז
אתה יודע, זה חשוב להבין משהו.
ואת התוצר הסופי של האלמנטים הטכנולוגיים, ואתה יודע, גם יצא לי לראות השבוע כמה וידאוים שככה הפצתם עם הדמויות ואנשים מאחורי הקלעים בהופעה הזו, אותי באופן אישי זה מאוד עניין, אני ממליץ לכולם לחפש את זה.
על הצוות שלנו, כן.
בדיוק, וב-18 לחודש, מוצאי השבת הבא, היכל התרבות בתל אביב, עברי לידר במופע חדש, כאן ועכשיו. עברי, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לך, בשמחה.
וסוף שבוע נעים.
יאללה, נתראה.
יאללה, ביי. ועם נסיכה שלי, הסינגל האחרון שהוציא עברי לידר, והקליפ כמובן בכיכובה של בר רפאלי, אנחנו נפרדים. תודה לכל מי שהייתי כאן הבוקר, לטכנאי האגדי גיא מודעי, ולכם שפתחתם איתנו את הבוקר השישי. אחלה סוף שבוע שיהיה. יאללה ביי.
למה עבוד, כל זה רק זמני, כל זה רק זמני, אני מבטיחה לנסות לאהוב אותך קצת פחות ולא לבכות יותר, יותר כבר לא לבכות. יש לך תצרום מפתחות ללב שלי, זה לא טוב, זה לא טוב. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לדבר איתך ככה כמו זרים. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר אתה אהבה שלי. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר אתה נסיכה שלי. אתה נסיכה שלי. ידעתי שזה יכאב, אבל למדתי עכשיו לא לעשות את הטעויות שאני עושה. באמת שאני כל כך מנסה להכניס את הלב לכביסה ולייבש אותו ולנקות ממך. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לדבר איתך ככה כמו זרים. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר אתה אהבה שלי. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר אתה נסיכה שלי. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לדבר איתך ככה כמו זרים. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר את האהבה שלי. ולא הפרעת לי, פשוט קצת מוזר לי לאבד אותך כל שני וחמישי. תמיד אתה חוזר, תמיד אתה אומר את הנסיכה שלי.